בורא עולם בחר באדם לבוראו, בצלמו כדמותו. זה התואר שהתורה מעניקה לאדם. ולמדנו מספר ויקרא, פרשת השבוע, ואהבת לרעך כמוך. רבי עקיבא אומר, זה כלל גדול בתורה. ובן עזאי אומר, מפתיע. זה ספר תולדות אדם, זה כלל גדול מזה. כן, נחזור על ה... מילים הללו של בן עזאי, לא מוכרות, פחות ידועות. אנחנו מכירים הרבה את דבריו של רבי עקיבא, אבל זה ספר תודות אדם, אומר בן עזאי, זה כלל גדול מזה. הכינוי אדם בא להודיעו שאף שנפחו בו נשמת חיים מעל, הרי הוא כאדמה ברורה שיש לטפח ולהפריח, עד שצלם אלוקים שבו יתגלה במלוא הדרו. ואכן בחללים הללו, בנופלים הללו, מתגלה צלם אלוקים, ממלוא הדרו. אנחנו עוברים עכשיו
מהדורת הבוקר, הכותרות.
אנחנו עוברים עכשיו לחדר החדשות, שם אומרים שלום ובוקר טוב לאריאל שרפר.
שלום קובי, לך ולמאזינים, אלה כותרות הבוקר. מרחבי הארץ יערכו היום שיעורי תורה ואמירת תהילים באמצעות הטלפון ובבתים פרטיים לזכרם של חללי מערכות ישראל בנפגעי פעולות האיבה, השם ייקום דמם. בשל המשך המאבק למניעת התפשטות נגיף הקורונה, החליטה הממשלה כי בתי העלמין בכל רחבי הארץ סגורים היום ומחסומים הוצבו בדרכים אליהם. עם זאת, אנשי כוחות הביטחון הונחו לנהוג ברגישות ולא להתעמת חלילה עם בני משפחות שכולות שיגיעו בכל זאת לקברי יקיריהם. ראש הממשלה נתניהו אמר הבוקר בהודעה מיוחדת לבני המשפחות השכולות, כי כאח שכול הוא יודע כמה זה קשה לא להגיע לבתי העלמין ביום הזיכרון, אך הם היו רוצים שכולנו נמשיך לחיות בביטחון ובריאות, והשנה נזכור אותם בדרכים אחרות ורבות, דברי ראש הממשלה נתניהו. באירוע המרכזי שנערך אמש ברחבת הכותל המערבי ללא נציגי המשפחות השכולות, נשאו דברים נשיא המדינה ריבלין והרמטכ"ל רב אלוף כוכבי, שהדגישו את חשיבות זיכרון הנופלים בתקופה בישראל נלחמת באויב בלתי נראה, ואת חיזוק המשפחות השכולות ביום הקשה בו נמנעת מהם ההגעה לבתי העלמין. על פי החלטת הממשלה ומשרד הבריאות, בשל המאבק בקורונה, החל מהשעה 5 בערב, יוטל סגר כללי בכל אזורי הארץ, שימשך עד אחרי יום העצמאות מחר ב-8 בערב. במהלך הסגר תתאפשר יציאה מהבתים לצורך הצטיידות בתרופות או ציוד חיוני בלבד, וללא מעבר בין ערים, לא ייפתחו חנויות לממכר מזון, והתחבורה הציבורית לא תפעל. שר הביטחון בנט אישר בריאיון לכל חי כי הוא פועל לחידוש לימוד התורה בישיבות בצורה נכונה ובטוחה, ובוחן הצעות ללימוד בשטח פתוח או בקבוצות קטנות. משרד הבריאות עדכן אמש כי מספר החולים הידועים בקורונה בישראל הינו 15,555 בני אדם, בהם 126 במצב קשה ו-99 מונשמים. מספר המחלימים מקורונה עד כה עומד על 7,200, ומספר הנפטרים מהנגיף 204 בני אדם. ארגון הבריאות העולמי הודיע כי מגפת הקורונה רחוקה מלהסתיים. מספר החולים בנגיף ברחבי העולם עלה אמש ליותר מ3 מיליון, מחצית מהם באירופה ושליש בארצות הברית. התחזית היום בהיר עד מעונן חלקית ומורגשת עלייה בטמפרטורות. נזכיר למאזינים שסוף זמן קריאת שמע לשיטת הגר"א ב9:16, ואלה הכותרות.
תודה אריאל שרפר, שיהיה לך יום מוצלח וטוב. בצוות התוכנית אבי גדלוביץ' שאחראי כאן על ההפקה, מוטי קופר אחראי על הביצוע הטכני, אנוכי קובי פינקלר, וגם נודה לאסתי פלד, העורכת הראשית של כל התוכניות שלנו כאן ברדיו קול חי. אנחנו מתחילים. ועכשיו אנחנו מתחילים כמובן עם הנושא הראשון הבוקר הזה שמטריד את כולנו. מספר החולים החדשים נמצא בירידה מתמדת. שרי ממשלה אישרו אתמול הקלות נוספות שיחולו החל מיום ראשון. ואנחנו רואים עכשיו שלום ובוקר טוב לכתבנו צבי טסלר. שלום, צבי, בוקר טוב.
שלום, בוקר טוב.
בוא תתן לנו הפרטים על הסגר שיחול הערב, להיכן מותר לצאת, להיכן אסור לצאת, מתי יסתיים. תכף נדבר גם על מתווה הישיבות, אבל קודם כל פרטים טכניים לכל אחד מן המאזינים.
אז זהו, אז אנחנו מדברים על מתווה שדומה לזה שהיה בפסח, אבל קצת יותר קל ממנו. המטרה העיקרית היא למנוע מפגשים של אנשים, בבתים, במרפסות, בשכונות וכדומה, וגם יציאה מעיר לעיר, ולכן בעיקר המשמעות תהיה שמחמש בערב אי אפשר יהיה לצאת מעיר לעיר, יהיו מחסומים, אלא אם כן זה מישהו שחוזר או יוצא לעבודה לאותם מקומות חיוניים שפועלים. תחבורה ציבורית לא תהיה בכלל, עד מחר ב-8 בערב, וגם חנויות לממכר מזון לא יהיו, כך שגם היציאה המרכזית החוצה שנעשית לטובת קניית מזון לא תתאפשר.
זה החל מ-5 אחרי הצהריים, במשך היום יהיה חנויות.
נכון מאוד. עדיין יהיה אפשר לצאת להתאוורר בטווח 100 מטרים, כמובן כל יציאה החוצה היא מסכה על הפנים, בשונה ממה שהיה בתקנה הקודמת שבה אפשר היה רק להחזיק אפילו בכיס את המסכה, כל עוד שלא נמצאים בהתקהלות או במקום סגור, על פי התקנות החדשות שנכנסו השבוע, בכל יציאה החוצה חייבים מסכה מגיל 7 ומעלה, וזה קנס כבר מהפעם הראשונה. אז מותר לצאת עד 100 מטר, מותר לצאת לפעילות ספורטיבית שהיא עד 500 מטר בבית, אבל מעבר לזה פשוט להישאר בבית. יציאה כמובן, אם צריך לצאת לתרופות, אז אפשר בעיר שלך, תורך חיוני מיידי אחר, כל השאר אין יציאה ואין בה.
זה הכל עד מחר ב-8 בערב.
נכון מאוד, זה עד מחר ב-8 בערב, באמת כדי לנסות, זה לא בגלל שקורית עכשיו איזושהי דרמה מבחינת מספר החולים, נהפוך, אנחנו מדברים על מספרים שנמצאים במגמה ברורה ומובהקת של ירידה בכלל המדדים, אבל חוששים שהיום הזה עלול להיות יום של מקפצה בהדבקה ובתחלואה בעקבות אנשים שלא ישמעו. אנחנו ראינו שזה היה אפקטיבי, בפסח היה חשש מאוד מאוד גדול במערכת הבריאות, במועצה לביטחון לאומי, בכלל הגורמים שמטפלים בסיפור הזה, היה חשש גדול שפסח יהיה בדומה לפורים. פורים היה באופן מובהק וברור אירוע שגרם להרבה מאוד אנשים שנדבקו וגם לאנשים שמתו כתוצאה מנגיף הקורונה, ואת זה רצו למנוע והצליחו לעשות את זה באופן די מדויק בפסח, ולכן עושים את זה הפעם. אבל כבר עכשיו ברור שמיד אחרי יום העצמאות, מיד ביום חמישי, אנחנו ממשיכים את המתווה של ההקלות, שכבר התחיל השבוע באופן משמעותי, אבל התגבר עוד יותר ההקלות, בין היתר תופסק המגבלה לצאת עד 500 מטר לפעילות ספורטיבית, אי אפשר לצאת ללא הגבלה לפעילות ספורטיבית, וגם סוף סוף הפתיחה של מערכת החינוך באופן מוגבל ומדוד, זה כבר יהיה ביום ראשון. בהתחלה מדובר על משפחתונים, פעוטונים, מעונות וגנים ובתי ספר עד כיתה ג'
אבל הגנים לא רוצים לשוב, הבנתי אתמול, את הגננות והמעונות הפרטיים.
הפרטיים, נכון. הפרטיים בעצם טוענים שאין להם מספיק תנאים בשלב הזה, הם טוענים שהם לא ישיבו לפעילות. אלה שמופעלים לא באופן פרטי ולא מאוגדים כן יחזרו לפעילות כבר ביום ראשון, אבל תראה, הם מעלים שאלות קשות שאין להם פתרונות, אגב, לא רק לפרטיים, גם כלליים. הרבה מאוד שאלות שעולות מצוותי ההוראה, בין היתר שאלות כמו איך הם יוכלו לאכוף אם תלמיד למשל מגיע בלי מסכה או לא חובש מסכה, מה הצוות יכול לעשות, איך הצוות יכול לוודא שילד לא מגיע למרות שמשפחתו נגועה בקורונה, למרות שהוא יכול להיות אפילו עם חום ולא בדקו לו. יש הרבה מאוד שאלות, איך זה יתבצע בפועל, איך לבצע את הריחוק החברתי, מי יאכוף את זה, איך עושים קבוצה של... יש המון 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 שאלות שבשלב הזה הרבה מהן עדיין ללא פתרון, ולכן בגופים הפרטיים החליטו לעצור ולחכות עם זה, אבל התהליך עצמו יוצא ככל הנראה לדרך. אני אומר ככל הנראה כי זה מצריך עדיין בדיקה נוספת, ו3 ימים זה הרבה זמן בשביל לבדוק שוב ולראות האם אין שינוי, האם המגמה הזאת ממשיכה, האם יש שינוי במספרים, אז אנחנו עלולים לראות שינוי. ויש עוד דבר אחד שמוזכר בהקשר של חזרה ללימודים, ומיד נדבר על הישיבות, החלוקה לפי המקומות אדומים או לא אדומים. זאת אומרת, מקומות שבהם יש התפרצות של שפעת, שאנחנו יודעים שיש שם בני ברק עם מקום מובהק, שאומנם נמצאת בירידה, אבל עדיין נחשבת כמקום עם יחסית גבוה, אנחנו לא יודעים אם היא תהיה בפנים, אבל יש ערים חדשות כמו נתיבות ובית שמש שנמצאות באחוזים גבוהים. השאלה אם המקומות האלה יחזרו גם או לא, לפחות במל"ל אומרים, לא אותם. זאת אומרת, מקומות עם התפרצות יישארו מחוץ למתווה, אנחנו נצטרך לחכות ליום שישי, אז יאשרו באופן סופי את המתווה של חזרה ללימודים, אבל הזכרת את הישיבות, והרבה מאוד מהמאזינים שלנו מתעניינים למה קורה עם זה. הייתה ישיבה אתמול בערב של צמרת משרד הבריאות, יחד עם המל"ל, יחד עם נציגי הישיבות, באמת כדי לנסות לבחון את המתווה, מתווה הקפסולות שעליו מדובר. נגיד קודם כל שהיום בצהריים, סביבות השעה אחת, תהיה ישיבה נוספת ביחד עם ראש הממשלה, שר הבריאות, ויצטרכו להכריע האם באמת לקבל את המתווה הזה ובאיזה אופן. המתווה אומר בעצם להחזיר ישיבות, ברור ש... חלק גדול, לדעתי, רוב מוחלט של הישיבות לא יוכלו בכלל לעמוד בתנאים האלה, ולכן לא יחזרו. אבל קודם כל, מה האפשרות? האפשרות היא להחזיר ישיבות שמאפשרות בעצם לחלק את הישיבה לסוג של איים קטנים, קוראים להם קפסולות, שבהם לומדים בקבוצות קטנות, 15-25 בחורים, תלוי לפי איזה מתווה, והבחורים האלה, יהיו ביחד, ככל הנראה מדובר כרגע על 26 בחורים, הבחורים האלה יהיו ביחד, כולל באכילה, בשינה, כמובן בלימוד.
והם יצטרכו להיות שם פרק זמן קבוע, הבנתי, הם לא יוכלו לחזור כל ערב הביתה.
ודאי שלא מדובר על כל ערב הביתה, מדובר על פנימיות, אבל מעבר לזה, בתוך הישיבה, הישיבה לצורך העניין היא 300 בחורים.
אז הם לא יצאו הביתה?
היא תחולק... היא תחולק אותם בחורים לקבוצות קטנות, שכל אחת מהן הם אי בפני עצמו, ואסור להם להתערבב עם בחורים אחרים, לא באוכל, לא בתפילה, לא בלימוד, לא בכלום. לא יוצאים החוצה מהישיבה לשום מטרה, לא בשביל לקנות אוכל, לא בשביל להתעבר, שום יציאה החוצה. אגב, לא ברור מה יעשו, לפחות בישיבות גדולות, שבחור צריך לצאת לפגישות לשידוכים. גם זה... יש בעיה, אם הוא יוצא, האם תאפשר לו להיכנס, למשך שבועיים יעשו את זה. אחרי שבועיים, אם יש מישהו מהקבוצה עם תסמינים, שהתפתחו אצלו תסמינים, הוא ייבדק מיד, אם הוא חיובי, כל הקבוצה נכנסת לבידוד, בעצם ממשיכה להישאר עוד שבועיים יחד, ואז שוב נבדוק מה ההשפעה.
טוב, מתי זה אמור להתבצע לפי ההבנות שלך?
הכוונה...
הישיבה אמרת היום בצהריים, וביום ראשון זה אמור להתחיל?
ביום ראשון, זו המטרה, להתחיל את זה ביום ראשון. קובי, אני לא מאמין שיהיו מעבר לישיבות בודדות מאוד בארץ, שבכלל יוכלו לעמוד בתנאים האלה.
גם הבחורים לא בטוח שהם צריכו לעמוד בדבר הזה, שהם לא לצאת בכלל, כמו שאמרת קודם.
בית ההנהלה שצריכה לקחת על עצמה אחריות מאוד מאוד כבדה, זה בעצם סוג של ניסוי בפני אדם, זה להכניס את הרבה מאוד בחורים לתוך מן חממה כזו, שאנחנו יודעים, דבר נוסף, אנחנו יודעים שלא מעט בחורים מגיעים ממקומות שהם אזורי הדבקה מובהקים, אזורים שבהם יש לא מעט נדבקים, אנחנו רואים את זה גם בכל מיני ערים, אגב, בערים שאנשים מסרבים להתפנות, ראינו הלילה מודעות שתלתה עיריית בני ברק על בניינים, שימו לב, בבניין זה יש חולי קורונה, הסיכון להידבק גבוה במיוחד, שמו את זה בבניינים שבהם פשוט משפחות מסרבות להתפנות, ואנחנו נתקלים בזה גם בערים נוספות, שיש עדיין משפחות שמסרבות להתפנות, ובעצם כך מסכנות גם את...
גם אנשים אחרים. פעילות בהחלט מבורכת של העירייה הזאת. יפה.
לא ברור, אבל איך הישיבות יוכלו לקחת על עצמם, על עצמם סיכון כזה, ולכן הערכה היא, לפחות הערכה שלי כרגע, זה שמרבית הישיבות גם אחרי, אם המתווה יאושר ויצא לדרך ויהיה פרויקטור שירכז את זה גם מצד הישיבות וגם מצד משרד הבריאות ומשרד הביטחון, גם אחרי כל זה אני לא רואה הרבה ישיבות
שיפתחו במתווה הזה.
גם רוצים לחזור לבתי המדרש, אבל הסיכון מאיזשהו התפרצות מאוד משמעותית דרך הישיבות הוא ברור ומובהק.
אוקיי, צבי טסלר, כתבנו, תודה רבה על כל המידע הגדול והחשוב הזה.
יום טוב,
יום טוב, תודה. ועכשיו אנחנו בהמשך לדברים הללו, אבל בזווית הרבה יותר רחבה, פרופסור נדב רבינוביץ', שהוא ראש בית, דוידוביץ', שהוא ראש בית הספר לבריאות הציבור באוניברסיטת בן גוריון, בוקר טוב לך.
בוקר טוב.
המדינה הולכת מהר מדי עם ההקלות ביחס למדינות בעולם?
לא, אנחנו נמצאים עכשיו בשלב שבו אנחנו צריכים לקחת צעדים מדודים, לאור העובדה שבסך הכל יחסית לעולם אנחנו מצליחים לשמור כאן על מספרים שהם בני שליטה, גם במספר החולים החדשים וגם במספר החולים הקשים במיוחד, שזה מה שחשוב. וצריך לזכור שבסופו של דבר אנחנו לא יכולים להתייחס רק לנושא הקורונה, אלא חייבים להתייחס גם לנושא של הכלכלה, נושאים של חינוך, גם אלה דברים שהם בריאות הציבור. הנקודה תמיד החשובה לזכור זה שכל צעד שניקח, אנחנו נראה את המשמעות שלו רק אחרי שבועיים בגלל התקופת דגירה של הווירוס. ועוד דבר שחשוב לזכור, שלא נוכל להמשיך להתייחס לישראל, למדינת ישראל כאל מקשה אחת. אנחנו כבר עכשיו רואים שיש אזורים שבהם יש תחלואה יותר גבוהה, אזורים שיש תחלואה יותר נמוכה, ואנחנו נצטרך להמשיך ולהגן על בתי האבות. גם זה אתגר עדיין שהוא מאוד משמעותי, וכמובן גם על הצוותים הרפואיים.
הסיפור של מוסדות החינוך, הרי ליבת העניין, זה הלחץ הכי גדול שיש, בתוך הבית אפילו, לא, אפילו לא ציבורי. כמה הוא בוודאי. יכול להשפיע? כמה הילדים באמת מדביקים, נדבקים? כמה זמן אפשר להחזיק את המציאות שבין סבא לנכד בן שנה שהוא לא יכול להחזיק אותו?
אז כאן, ככל שהזמן עובר, אנחנו מתחילים להבין יותר דברים על הווירוס הקורונה. צריך לזכור שבמחלות נשימה, בדרך כלל לילדים יש תפקיד משמעותי בעברת התחלואה, וזה מה שאנחנו חשבנו גם במקרה הזה. מהנתונים שאנחנו מבינים מהעולם וגם מישראל, אנחנו רואים שילדים אכן נדבקים. דרך אגב, לצערנו גם חלק מאוד מאוד קטן ובצורה נדירה, הם גם יכולים לחלות מאוד קשה.
הנה, אנחנו מכירים את הילדה בת 11.
נכון. נכון, ויש דיווחים גם עכשיו מאנגליה וממדינות אחרות. המצב הזה הוא עדיין מאוד נדיר, אבל אנחנו כן מבינים שהילדים, ככל הנראה, יש להם פחות תפקיד בהדבקה של אנשים אחרים, במיוחד ילדים עד גיל 10, זה מהנתונים שאנחנו מנתחים מהעולם ומישראל, ולכן הרעיון הוא לקחת בצורה מדודה כדי לראות איך זה משפיע, ו... להתחיל לפתוח את גני הילדים ואת הכיתות הנמוכות, אבל לעשות את זה בצורה שעדיין שומרים על מספר יותר קטן של ילדים, ועושים את זה בצורה שהיא מחלקת את הילדים בעצם לקבוצות, כדי שאם מישהו נדבק הוא לא ידביק את כולם, אלא זה משהו שיותר בשליטה. זה מחייב כמובן גם את הרחבה של נושא הבדיקות בקרב בתי הספר. אנחנו נכנסים פה לאיזשהו ניסוי ותהייה, כי אנחנו באמת, כמו שאמרת, לא נוכל להמשיך עם המצב של ההסגר המלא כמו שהיה לתקופה יותר מדי ארוכה, וגם העובדה שבישראל לפחות המצב הוא יחסית בשליטה, מאפשרת לנו לקחת סיכון מסוים, או צריך לקחת סיכון מדוד.
אני חייב לשאול אותך שתי שאלות משני צדדים, משתי זוויות. ראשית, אומר שר הביטחון בנט, יש לנו מקדם ביטחון של 2,000%. אם היום יש סדר גודל של 96 מונשמים, שזה בהחלט ירידה משמעותית, ויש לנו כ-3,000 מיטות, למה לא נשחרר את כל המשק? זאת נקודה ראשונה, ובהמשך לזה כבר אני כבר אלך לנקודה השנייה. אם ילדים בכיתות בגיל 0 עד 3 חוזרים מיום ראשון ללימודים, מתי סבא וסבתא יוכלו לחבק את הילד, את הנכד שלהם בין השנתיים?
אוקיי, אז קודם כל לגבי השאלה הראשונה, אני לא מסכים לגישה הזאת. קודם כל, זה נכון שטכנית יש לנו 3,000 מכונות הנשמה, אבל צריך לזכור שבלי הצוות הרפואי שיפעיל אותם, אז זה לא נותן לנו יותר מדי תועלת, ואחד הדברים שראינו במדינות אחרות, זה שברגע שהיה עומס מאוד מאוד גדול על הטיפול נמרץ ועל הבתי חולים, אז התמותה הייתה הרבה יותר גדולה. הסיבה שבישראל אנחנו מצליחים למזלנו כן להציל הרבה יותר אנשים שמגיעים למכונות הנשמה, זו העובדה שיש לנו הרבה מאוד צוותים לטפל. מצד שני, כמובן לא צריך ללכת לקיצוניות השנייה. אז לכן במדינת ישראל, למרות שיש לנו אותם 3,000 מכונות הנשמה, המספר בדרך כלל ששמים כדי לעשות החישובים האלה הוא 1,000, בגלל שמדובר גם על מחסור בצוותים. Mm-hmm. ושוב, אנחנו מדברים פה על איזשהו ריקוד כזה של ללכת על איזשהו גשר, שבו אנחנו צריכים לאזן בין הדברים. אז ללכת גם לא צריך להיות זהירים מדי, וגם לא צריך להיות מתירנים מדי, צריך למצוא את שביל הזהב, כמו שהרמב״ם תמיד אוהב להגיד. והשאלה השנייה, זו שאלה מאוד מורכבת. אנחנו פותחים עכשיו את גני ילדים בצורה הדרגתית ואת בתי הספר. לצערי עדיין אנחנו מדברים על האוכלוסייה המבוגרת, אבל פה אני חייב לומר שאנחנו צריכים להפעיל שיקול דעת ולהסתכל לא רק לנושא הגיל, אלא גם לנושא של גורמי הסיכון. וקופות החולים כרגע ומשרד הבריאות עושים כמה מרקמה ניתוח של נתונים כדי לנסות ולראות האם באמת צריך להמשיך ולהתייחס לכל האוכלוסייה המבוגרת כמקשה אחת, או שאפשר לקחת בעצם כמה מקדמים של הגנה.
אז בוא תיתן לנו איזה משהו שהוא אור בקצה המנהרה. מתי סוף סוף הסבא הזה ששואל אותי עכשיו באתר כאן, מתי הוא יוכל לגעת בילד, בנכד שלו, בילד שלו בן שנתיים? לא, הסבא בן, כמובן בנכד.
אז קודם כל אני חושב שאפשר לעשות דברים אחרים. אני מבין את הרצון, גם לי ששני נכדים, אני מבין את הרצון. קודם כל יש כאלה שהם לא נמצאים בקבוצת סיכון, אני עצמי בן 50, אז אני לא בקבוצת סיכון, ואני מחלות רקע.
ואתה יכול להחזיק את הנכד שלך בין השנתיים.
נכון, נכון. אנשים שהם יותר מבוגרים, אפשר לעשות סוגים של מפגשים אולי באוויר הפתוח למשל, במרחק, ואני חושב שזה דבר שכבר הרבה יותר מועיל מבחינה פסיכולוגית, וכמו שאמרתי, אנחנו כל צעד שלוקחים, אנחנו צריכים לראות את ההשפעה שלו, ואני חושב שנהיה הרבה יותר חכמים בעוד שבועיים כדי לראות מה הצעדים שאנחנו לוקחים ברמת בתי הספר, מה זה בעצם עושה, אז אני מציע עדיין להתאפק, זה לא פשוט, ולראות איך אנחנו מתקדמים הלאה.
יפה, בהחלט נתת לנו גם אופטימיות וגם מידע מאוד חשוב. פרופסור נדב דוידוביץ', ראש בית הספר לבריאות הציבור באוניברסיטת בן גוריון, יום טוב, בוקר טוב.
בוקר טוב, הרבה בריאות, תודה.
ועכשיו, בהמשך לנושא הזה, ואחר כך נעבור באמת להיבטים של יום הזיכרון לחללי צה"ל ונפגעי הטרור, אנחנו רוצים לצרף לקו השידור שלנו את יואל רז, מנכ"ל ניר ציון ריזורט.
בוקר טוב לכל המאזינים ומאזינות.
מלון שבו שוהים חולי קורונה חרדים. בתחילה לסיפור המרגש, אתה מספר לי על משפחה שפונתה אליך, ואבא נפטר, לא מקורונה, התגשת לי בשיחה מוקדמת, והמשפחה יצאה להלוויה וחזרה לשבת אצלכם שבעה.
אכן נכון, בשבת אב המשפחה נפטר בבית חולים במרכז, כשהמשפחה כולה חולים ושוהים אצלנו במלון, משפחה יקרה ונחמדה, ומצערנו נפטר בבית החולים, וכמו כפי שציינת, לא מהמחלה, ובמוצאי שבת הם נסעו כולם, התפנו, פינו אותם עם אמבולנס, נסעו ללוויה וחזרו, ואנחנו הכנו להם מקום, לצערנו היינו צריכים להיערך לשבעה, חדר מיוחד, וכל המשפחה יושבת שם, ו... המנחמים הם החולים עצמם, אנחנו לא יכולים להגיע לשם, ולא המשפחה החיצונית. בכלל, אנחנו במהלך האירוח שלנו של חולי הקורונה, אנחנו אגב קוראים להם אורחים, ערכנו כבר, ביום הראשון או השני לפתיחה של המלון קורונה, הגיעה לנו יולדת מבית החולים, ישר מבית החולים אחרי שבעה לילות, אחרי שבעה בית חולים, פינו אותה איך שהיא, בלי ציוד, בלי כלום, הביאו אותה אלינו, היא וביתה, אנחנו דאגנו לה, יישוב עצמו, לבגדים, לחיתולים, למשחקים לילדים השניים שהיו איתה, וזכינו למעגל חיים, אחרי שבוע חגגנו בר מצווה פה בתוך המלון, דאגנו לכיבוד, לאורחים של המלון, שחלקם, שמישהו, ילד הבר מצווה הוא חולה, לצערנו עכשיו אנחנו מערכים משפחה ש... יושבים שבעה, לצערנו הרב.
איך עושים את ההיפוך הזה בין מנכ״ל מלון שמטפל תמיד בארוחות ובלימודים ובפעילויות תרבותיות, חברתיות, ספורטיביות, פתאום מנהל מלון קורונה, זה לא נשמע הכי טוב, הכי קל, הכי נעים. גם
לא
אפילו בודדת לתקופה של שבועיים.
כן, זה לא הכי קל, זה פשוט משהו שהוא קשה לתפוס את זה למי שלא עוסק בזה, המעבר הוא חד, לא נתקלתי בזה בכל תקופת שיותי כמנכ״ל מלון, אבל אתה יודע, כשמשלבים ערכים ואמונה, אז אתגרים יותר קל לעשות ולבצע בצורה כזאת, על הצד הטוב ביותר.
אתה מתפעל גם את הצדדים של החולים, או שלכם אין נגיעה לזה לחלוטין?
לא, אנחנו עובדים בשיתוף פעולה מלא עם פיקוד העורף, שהוא מנהל את הצד הרוח, הקליטה של האורחים והטיפול בהם הראשוני. אנחנו נותנים את הצד התרבותי, החברתי, וטיפול כמלונאי הרגיל, ניקיון, הגשת ארוחות וכל מה שכרוך בזה.
מה התלונות הכי פופולריות שאתה מקבל?
התלונות?
כן. כמו שאתה רגיל לקבל, שבימי חול, שגרתיים רגילים, האוכל לא היה חם מספיק, לא היה טעים מספיק, לא קיבלתי בזמן, לא היה לי עושה. אז עכשיו מה קורה? איזה תלונות יש בתקופת הקורונה?
אין כמעט תלונות כאלו. פה ושם אנשים מהירים שהאוכל לא מגוון, אבל אנחנו מגישים להם את הארוחות לפי הנחיה במגשיות, בוקר, צהריים וערב, ככה שזה לא מזנון של מלון כפי שאנחנו רגילים לארח, ונקווה שבעתיד הקרוב כבר נתחיל גם בזה, וברוך השם כולם יהיו בריאים, ויחזרו כל אחד למקומו.
יש שיעורי תורה שם?
יש לנו משפחה שמארגנת שיעורי תורה מתוך החולים, האישה, האימא מארגנת שם חוגים לילדים, לנשים, האבא הוא מגיש שיעורי תורה וחוגים לילדים, פשוט מדהים, אתה יכול לראות מערכת לימודית בתוך המלון בצורה מדהימה.
יפה, תגיד לי עוד משהו אחד לסיום, מתי אתה רואה את המלון שלך חוזר לפעילות של בתי מלון? אתמול שמעתי את הפגישה שהייתה של שר התיירות עם כל ראשי הענף, וישנם סימנים ראשונים להחזרה לפעילות בחודש הקרוב.
יש דיבורים, אני מאוד מקווה שזה יהיה תוך חודש, מאוד הייתי רוצה שבכלל המגפה של הקורונה תעצר לפני המגפה של רבי עקיבא, לג בעומר ולפני לג בעומר, אני לא חושב שזה יהיה, אבל אני מקווה
אנחנו מאמינים, כן. אבל
אנחנו מאמינים, זה המטרה שלנו.
שבועות אתה רואה את עצמך פועל בצורה סדירה יחסית, שגרת קורונה?
אני עדיין לא חושב שבועות, אני מקווה שלפחות לבין הזמנים של אחרי תשעה באב, כבר המלון יהיה פתוח כפי שאנחנו רגילים לתת השירות, ושאנשים יגיעו לנו כמו כל שנה.
יפה, יואל רז, מנכ״ל מלון ניר עציון ריזורט, מלון שבו שוהים חולי קורונה חרדים. תודה, בוקר טוב לך, ורק בריאות לכולנו.
בעזרת השם.
ועכשיו 8:27 דקות, עזבנו את הצד הזה של הקורונה, דברים שקשורים גם בחיי היום שלנו. דרתי משמע, דיברתי קודם על המשפט של בן עזאי, זה ספר תולדות אדם, זה כלל גדול מזה. ואחד האישים, אחת הדמויות המאוד משמעותיות בשנים האחרונות, הייתה דמותו של דוקטור שמואל גיליס. סיפור של עולה שעלה לכל הציפיות, סלל לעצמו בשתי ידיו מסלול חיים ישראלי, מעורר השתאות, שיפור שמשלב את העבודה בבית החולים הדסה, עם שירות כרופא צבאי ביחידה מובחרת, עד שבערב אחד, כאשר הוא נוסע ממקום עבודתו בירושלים, לאחר שעות ארוכות של טיפול בבית החולים, בחולים, בדם, נוסע הביתה לביתו בקרמי צור, ושם הוא נרצח כשמחבלים יורים לעברו מרכב עוקף. אנשי הדמים ששפכו את דמו של רופא מחלות הדם, פגעו למעשה בדמיהם של חולים רבים. אנחנו רוצים לצרף הבוקר הזה את אלמנתו, רותי גיליס. שלום לך.
בוקר טוב, שלום.
נתחיל בדברים היפים. ביקרתי אותך אתמול במקום פעילותך ב-19 השנים האחרונות, עוד שבועיים ביום ירושלים, שלושה שבועות ביום ירושלים, בפינה החמה, בצומת גוש עציון, בצומת הכי מטורף בארץ מבחינת כמות הפיגועים, ואתם ממשיכים את החיים, מקימים את החיים מחדש.
כן, נכון לעכשיו החיים שם בפינה החמה, שהקמנו לזכר שמואל וצחי ססון מראש צורים, קצת משותקים מכל הקורונה, כי המקום שפתחנו הוא מציע לחיילים שתייה חמה, עוגות, עוגות שעושים תושבי גוש עציון ואפרת, ומקום שפתוח כל יום משבע בבוקר עד 11 באמת בשביל לתת לחיילים שעובדים כל כך קשה הרבה כוח. הרבה כוח בקפה
וחיוך. זה עוד יחזור. אני רוצה לחזור לאיש שלך, כמו שאת קוראת לו, דוקטור שמואל גיליס. ספרי לנו על הדמות, נתחיל ביום שבו, או בערב למעשה, שבו הוא נרצח. היכן את נמצאת? איך מקבלים את הבשורה ואיך ממשיכים משם הלאה עם חמישה ילדים?
היום הזה,
ט'
בשבט, לפני 19 שנה, יום שאנחנו יושבים בבית, מחכים לאבא, ופתאום על המסך עוברת איזה מסך טלוויזיה, עוברת כתובית שהיה פיגוע ירי ובלרוב, ואני יודעת ששמואל בדרך הביתה, והדאגה מתחילה לגאות. אני מתקשרת אליו, הוא לא עונה, ושמואל היה קונן באותו ערב, וכששמואל קונן אז הוא בדרך כלל מאוד זמין. והדאגה ככה מתחילה לחלחל יותר ביותר כל רגע, כל רגע שעובר, עד שאנחנו שומעים את הבשורה הזאת, שהחיים שלנו התהפכו, ככה, ביום אחד. חיים שיהיו לנו, חיים שבנינו ביום-יום שלנו, בעשייה של שמואל בעבודה שלו ושלי, ושל הבית ושל חמשת ילדינו. יום אחד הכל מתהפך.
איש דמים אמרתי, איש שעבד בבית החולים הדסה, ואני יודע שבאותו בוקר של יום שישי שבו התקיימה הלוויה, כולם נעמדים, כולם מעריכים, מעריצים אפשר לומר, ואני זוכר את היום הזה כי גם שידרתי אותו אז בזמנו. איך ההרגשה שלכם כמשפחה שאתם מבינים שהוא הציל חיים בדמים שלו?
מרגישים כמה העולם הפסיד, כמה עולם הרפואה הפסיד, כמה החולים, כל אחד שהוא טיפל בו ונתן לו את התחושה האישית הפסיד, עולם המדע, שמואל פרץ דרך גם בתחום המדע, והוא היה כל כך צנוע שאף אחד לא יודע כמה שהמאמרים שלו מצוטטים, זה משהו שככה גילו רק אחר כך את המכתב המעיד הזה. אין ספק שגם רוצחיו שנעזרו הרבה בשירותיו, כי יש אוכלוסייה מאוד גדולה ששמואל טיפל בה, גם מבני דודנו ששמואל טיפל בהם. אני חושבת שזה הפסד לכולם, הפסד לעולם.
הרבה אמונה יש לכם. אני פוגש בך ופוגש במשפחה ופוגש באנשים שעובדים שם ושומע לאורך כל ה-19 שנים האחרונות הכוח הזה של האמונה. להמשיך הלאה, לחזק את הילדים, לחזק את המשפחה, למרות כל הכאב והאסון הזה. תתפי אותנו קצת באמונה שלך.
אנחנו רק רוצים לחזק את להמשיך לחיות. אחד הדברים שאמרתי לילדים ואמרתי לעצמי שכל כך הרבה נפגענו, אנחנו לא נפגע בעצמנו יותר. אנחנו צריכים לעשות את כל המאמץ, אנחנו וכל מי שסובב אותנו, צריכים לעשות את המאמץ שהחיים שלנו יהיו כמה שיותר טובים. נפגענו מספיק, גומדנו מספיק, והמאמץ הזה הוא באמת לא קל, זה מאמץ של יום-יום, ו... אם היום אני שגם היום אחרי 19 שנה זה מאמץ שממשיך, אני יודעת איך הייתי מבינה את זה, אבל היום אני מבינה שזה מאמץ של חיים, לדעת שאתה רוצה להמשיך. כל פעם זה לובש צורה, פושט צורה, התחלה ילדים קטנים זאת התמודדות אחת, אחר כך ילדים גדולים זה צורה אחרת, אבל זה נמצא בכל מקום, זה חוסר שחסר בכל דבר.
איך הצלחת להעביר את האמונה הזאת לילדים קטנים? אתם תופסת אותם באישון ליל ומתחילה להסביר להם שאבא לא ישוב יותר. איך עושים את זה?
אני חושבת אני גם לא יודעת, לא יודעת, אני יודעת איך עשיתי את זה אז, זה לא משהו שאמורים לעשות, זה ממש לא משהו שאמור לקרות ואמורים לעשות. באותו לילה הייתה בי אולי איזו תובנה מיוחדת, והבנתי שבאותו הלילה אמרתי לילדים שלי, הבטחתי להם שאני אשתדל שנהיה הבית הכי כיפי שאפשר, וזאת עבודת חיים דבר כזה. אני דרש ממני הרבה לאורך השנים, אבל לא עשיתי את זה רק בשבילנו, כי לא רציתי לפגוע בעצמנו יותר, זה לנו מספיק. וזו עבודה קשה. זאת ממש הייתה עבודה קשה בידיים.
19 שנים אחרי, ואת מקימה בית חדש, אבל הכל לאורו של שמואל. והיום הזה דווקא דלת באייר, יום מאוד סמלי אצלכם שם בגוש עציון, כי יום נפילת גוש עציון, כמו שגם שידרו אז לירושלים, מלכה נפלה, נקבע גם כיום הזיכרון שזה היום הזה. לשבת בגוש עציון היום, ביום הזה, דלת באייר תשפ"ה, אחרי 72 שנים, זה שונה, זה מרגש, זה עושה משהו?
אין ספק שזה מרגש, אין ספק שהישיבה שלנו פה היא מאוד מאוד משמעותית, ואני נמצאת באחד היישובים היותר מבודדים של גוש עציון, אני גרה בקרמה ייצור, שזה יחסית למרכז גוש עציון יישוב מבודד, והם חלכו למתומר, ולפעמים השכנות פה היא לא פשוטה, אבל התחושה היא שבעצם החיים, אז אתה ממשיך לבנות. גם בעצם היום יום, גם אם אתה לא עשית איזה משהו קיצוני, בעצם זה שאני בבית ושאני פה, אז אנחנו ממשיכים לבנות. אין ספק שגוש עציון, התפתחות של גוש עציון היא ממש ממש מדהימה. זה גם מביא איתו את כל הדברים האחרים, הפקקים והעומס. אבל זה דברים טובים, סך הכל... זה מקום שבאמת התפתח, וזה משמח.
כן, ואני רוצה להגיד לך, גם למאזינים, אותי ראית אתמול, אבל בחרתי אתמול לבוא לגוש עציון, לטובת המאזינים של הרדיו, וגם האנשים שצופים באתר, כדי להראות את השוני, את ה-72 שנה שאז בדלת באייר תשח, הלכנו בשבי, ומי שנפל, הקריב את חייו למען עם ישראל, תקומה החדשה שלו, שזה בהי בייר, ולראות את היום את הגדוד, את גדוד הנחשון שהוא פועל שם, את הסמגד נווה אמיתי, ואת כל הצוות שלו מסביב שם, ולהבין שאנחנו עם עוצמות אחרות, ועם מציאות אחרת, מתוך השכול הזה, מתוך היגון. רותי גיליס, בהחלט עבודה חשובה שאתם עושים, רק נאמר ש... כמובן נשתתף בצערך, משתתפים בצערך, אבל זה באמת רחוק מכל אחד ואחד מאיתנו ברגש היומיומי. אלמנתו של דוקטור שמואל גיליס, שכל כך הרבה חיים הציל. אני בטוח גם בתקופה הזאת של הקורונה, שמדברים עליה על כלי דם, הוא היה עם התובנות והמיוחדות הרבה שהייתה לו. תודה רותי, בוקר טוב.
בוקר טוב, יום טוב.
ובהמשך לדברים הללו, אנחנו רוצים עכשיו לצרף לשיחה את חבר מועצת עיריית הרצליה, אלעד צדיקוף. שלום לך, בוקר טוב.
שלום, בוקר טוב.
יום הזיכרון היום, ואתה לשעבר קצין בשייטת 13, ולכן יש היבטים על יום הזיכרון של ניסים, סיפורי השגחה, הרבה אמונה. קצת עליך קודם כל כמה מילים למי שלא מכיר מחוץ למעגל של הרצליה, והרבה פעילויות חשובות שאתה עושה.
אז באמת, כמו שאמרת, אני היום חבר מועצת העיר, מטעם דגל התורה. עומד גם בראש פורום אחריות יהודית, שזה למעשה מהלך של תנועת התשובה, שפועלת להשפעה, קודם כל בניין פנימי של תנועת התשובה, שמהווה שליש מעולם חרדי, וגם השפעה אחרי זה החוצה לעם ישראל כולו. וכמו שאמרת, אני באמת משרת במילואים כקצין בשייטת 13. אני יכול לומר שאם אני מסתכל אחורה, חלק מהזרעים לתהליך התשובה שאני עברתי נזרו בצבא, אני בכלל ספק בדבר הזה. ואגב, כמו הרבה מאוד בני דורנו, שחווים התעוררות רוחנית מאוד חזקה בשירות הצבאי, כל אחד מהמקומות שלו, חלק מהשגחות פרטיות בשדה הקרב, או מהתבוננות שיוצא להם להתבונן כך או אחרת, אני שזוכר שהתפילה הראשונה שלי, השיח הראשון שלי אמיתי, עם הקדוש ברוך הוא, בלי שגדלתי בבית שחינך אותי לזה, היה לחוף בלבנון. שאני נמצא למעשה איזשהו מהלך של פשיטה ימית, ואני בגלל נסיבות של מצב ים מוצא את עצמי לבד על החוף בלבנון, כשכל שאר הצוות נמצא בתוך הים, ואני לא מצליח לצאת בגלל גלים גבוהים, ולמעשה אני פשוט פעם ראשונה בחיים נדחק לקרן זווית שכזאת, ולראשונה בחיי פשוט מדבר עם השם. זה פשוט יצא ממני באופן טבעי, והרגשתי, ידעתי שתפילתי נענתה, ידעתי שהשם שומע תפילה. עם התחושה הזאת שנסחה לי בי הרבה שווה זה ביטחון, פשוט נכנסתי למים בכל כוחי, מנסה לעבור את קו הגלים, ופתאום אני מרגיש תפיסה חזקה מאוד מאחוריי, של מורן ורדי, זיכרונו לברכה, חברי שנפל לימים בקרב מול התנזים בשכם, בא ועוזר לי להעביר את קו הגלים, אנחנו מגיעים לסירות, חוזרים ליחידה וכו' וכו', והתבוננתי במהלך הזה גם עם המהלך לאחר מכן, ואמרתי, ראיתי בעצם כמה קרוב השם לכל קורא, ולכל השם יקראו באמת. כשאתה באמת...
מצמרר, אני רוצה להגיד לך שאתה מספר את זה כאן, כי אני שומע מהרבה אנשים, ואז הוא אומר לך כביכול, פתאום תפסתי כוח ותפסתי עוצמה, והגיע גל טוב, והדברים שאתה מספר פשוט מצמררים.
זה מהלך אמיתי שאני חושב שיש עוד דוגמתו, עוד אלפים 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 של סיפורים, שאני באופן אישי מכיר רבים מאוד סיפורים גם שאנחנו חווינו, ודאי שזה דבר שהוא מאוד מאוד מחזק, ודבר שרואים את זה מרמיים בחוש, רואים את זה שבדורות האחרונים, אני באופן אישי מרצה היום בכל מיני מקומות, בין השאר לחיילים, אנחנו רואים מגמה של התחזקות מאוד חזקה בקרב חיילי צה"ל, ולכן אני חושב שאחד הדברים שאנחנו כציבור תורני, צריכים היום להוביל יותר, וקודם כל יש מגמה מבורכת של אמירת תהילים, אם אני משפט חיילי צה"ל שהולכת ומתחזקת משנה לשנה, דבר הזה מאוד חזק. דבר נוסף צריך לרומם, אמירות של גדולי ישראל, הרב גרשון אדלשטיין כתב את זה לפני 8 שנים, הרב יוסף זכרונו לברכה אמר את זה, הפלא יועץ כתב את זה, על החשיבות האיתנה של אנשים שמוסר נפשם למען עם ישראל, והפלא יועץ אפילו הפליג לכתוב דברים יותר מרחיקי לכת. וכל אחד מכאן צריך לדעת שהיום הזה הוא יום שיש בו ממש קדושים שנפלו על עם ישראל ועל ארץ ישראל, ואנחנו מכאן צריך בעצם לרומם את זה. ופה אני אומר, והתפקיד שלנו, הציבור התורני, שאנחנו, מי כמוני יודע, שנמצא לא פעם תחת מתקפה, אבל במקום להיות בעמדת מגננה, צריך להיות זה שעכשיו לוקח את האירוע הזה, ונוסח ברוח חזקה יותר. ואני מדבר בעיקר להפוך את היום הזה להיות יום הזיכרון של עם ישראל, של מדינת ישראל, למשהו הרבה יותר יהודי. וזה תלוי בנו. איך אנחנו נעשה את זה? אני יכול לכם דוגמה שלמעשה אתמול, אחד הטקסים שאני הרציתי אתמול בזום לקבוצה של ציבור, אבל לפני זה הספקתי לראות קצת הרצאה גם כן, הרצאה, סליחה, טקס יום זיכרון, שאני צריך להודע שלחו את זה למקום מאוד תורני ומאוד יפה, ודעתי אנחנו כציבור תורני בעם ישראל צריך יותר, ציבור חברי, צריך להוביל ולחבק את המהלך הזה למקום שיותר ויותר של תורה.
תגיד לי, אלעד, תגיד לי, איך קיבלו, סיפרת למישהו, אני פשוט חוזר לסיפור המרגש והמצמרר שלך, כי הוא יכול לתת נופך וההבנה להרבה מאוד אנשים. סיפרת למישהו, למשל מורן זיכרונו לברכה, סיפרת לו את המילים שלך או ששמרת את זה לעצמך?
לא, אני בהחלט מספר את זה, ואני גם שיתפתי גם משפחות שכולות של חברים שנפלו על הדברים האלה, וזה גם לא דברים שרק אני חווה אותם. אני יכול לספר לך סתם דרך הדוגמה. לפני כמה שנים זה היום, לפני 12 שנה היה מבצע עופרת יצוקה, מבצע בעדה שהחיל
לא, עופרת יצוקה היה ב-2014.
לא,
2012.
לא, 2008 עופרת יצוקה.
אוקיי.
בחג חנוכה, היה מבצע מאוד מאוד ניסי, הוא יצא בחג חנוכה ולא בכדי. ערב הכניסה לרצועת עזה, תזכיר אמן דיבר אז על בין שאר הנושא של המודיעין, דיברו על מהו תג המחיר שעם ישראל צפו לשלם. דיברו על 30 הרוגים ליום לקוחותינו, מספר ימי לחימה משוער 21 ימים, סך הכל מכפלה פשוטה למעלה מ-600 חללים, עם זה נכנסנו לעזה, תחושה כבדה מאוד של פחד ופחדים, ובסוף המבצע הזה הסתיים, ברוך השם, בסייעתא דשמיא עצומה, עם 13 חיילים הרוגים, 13 חיילים ואזרחים הרוגים סך הכל. לא שאנחנו ממעטים חלילה מכבוד חיותם, אבל זה ודאי לא 600. ומה שנכח מאוד בזירה הזאת, זה עוצמת הנס. כל חייל שנכח בזירת הלחומה בעופרת יצוקה, ומה שנכח כרגע זה צ'ק פתוח, חווה ניסים עצומים. אני יכול לספר לך דוגמאות שלנו, אנחנו חטפנו טיל RPG, זה טיל כתף שיורים חמאס ברצועה, לתוך הנגמש. הטיל נכנס 40 סנטימטר פנימה לתוך הנגמש, עוד 2 סנטימטר הוא נכנס לתוך תא לוחמים, ויש לנו 10 לוחמים הרוגים, ופשוט באופן ניסי, שאין אפילו להסבר תיאורטי איך דבר כזה קורה, הטיל עוצר מעצמו, לא מתפוצץ, גם כשיצאנו החוצה עמוק עמוק בתוך הבוקר וראינו את זה, השתוממנו, עמדנו פשוט אחוזי תדהמה מהנס העצום הזה, ועוד ניסים למחביר על צוות שעולה לזירת מטענים, וכל המטענים מתפוצצים הפוך אל הכוח, על כך ששישה חיילים עושים קבלת שבת, פתאום איך שמתקופים בין אחד עודי, פתאום כדור צלף עובר מעל ראשם. כך שאנחנו מגלים באופן אקראי איזושהי מזירת מטענים שבאופן ניסי אנחנו לא נכנסים כולם לבניין, ועוד ניסים עצומים. אז זו דוגמה אחת מפרט יצוקה, ויש הרבה מאוד דוגמאות כאלה, ואנחנו צריכים לדעת, אני בכל מצפון, זכיתי להיות, לא יודע אם זכיתי, זה מילה נכונה, אבל הייתי, נכחתי, בכמה וכמה זירות לחימה רבות מאוד, במקומות שונים, והצד השווה בכולם, שהרגשנו ממש את השגחת השם. ולכן השירות הצבאי שלי מבחינתי היה בעצם איזשהו הנבטה חשובה מאוד של אמונה יותר מלומדת, יותר תורנית, יותר לעומק, וכמו שהדור שלנו חווה אותו היום מאוד מאוד, ואנחנו צריכים מבחינתי השליחות שלנו זה לחבר את היום, את היום הזה שבו אנחנו מרוממים ונזכרים, לוקחים את המילה של הזיכרון לכוח זכרי, לכוח שפועל בעולם, ובונים אותו ביחד קומה של רוח, הופכים אותו לעוצמה של תורה, ובונים כאן קומה חדשה של תורה שכל כך חסרה בעם ישראל. אני רואה את זה היום, אני רואה את זה אפילו ביחידה שלי, שמחפשים טעם, כך אפילו את יום הזיכרון הנוכחי בצל המגיפה, אתה רואה שהיות ואין אין כאן שאלות בתי אלמין, אז בעצם כל מה שנשאר להם, זה הם נחזים בציפורניים באיך מגיעים ועושים מתנדבים שיגיעו מציץ למצבה. עכשיו בעיניי כצופה מן הצד, וגם כאחד שגם מוכן לנדב לכוחו, זה נראה קצת, זה חבל, כי הם מבינים את הרצון, הם רוצים לחבר, הם מחפשים את הכלי קיבול. אנחנו יודעים שאמירת משניות, אלימות תורה הוא הרבה יותר מועיל מאשר להביא או לשים מציץ על מצבה, אבל אתה רואה את הצורך ואת הצמה. וזה מה שאנחנו צריכים לדעת להוביל, להוביל אותם אל המקום הזה. נכון. יכול להגיד לך שיש לי אחד מחבריי שנפלו בזה ניסי, נב קיצ'מן, זיכרון לברכה, הוא נפל בחומת מגן, וההורים שלו עשו לו הזכרה בתאריך הלועזי, כי לזה החברים התרגלו. הסברתי להם כמה חשוב התאריך העברי, והם התחברו לזה, ומהם ההזכרה שלנו היא בתאריך העברי. וכן זה הדרך, פשוט מתחברים יותר ויותר לעניין האמוני, העניין התורני.
כן, בהחלט דברים חשובים, מרגשים, מצמררים, ובהחלט דברים קדושים, ולהגיד משניות, וללמוד פרק תהילים, וללמוד בכלל בצורה משמעותית, וגם הזכרת את הנושא של הזר, אז כתבה כאן רחלי מושקוביץ, דברים מאוד חזקים, השנה אל תבואו, היא כותבת, הם אומרים מתחת ללוחות האבן, וזה גם לחברים שלך, בשייטת ובאשר הם, השנה אל תבואו להניח זר פרחים, הלא את חיינו נתנו עבורכם כדי שתחיו, כבר הורגלנו בדממה, הרי אנחנו כבר מתים. ראו אתם איתנו גם בלי יום זיכרון, דמותנו בתוככם גם בלי סימון בלוח, זיכרוננו יחיה פי חמה השנה, כשצפו את סיפורנו, את הצחוק ואת הרוח. אנחנו יכולים גם להוסיף את הלימוד, כמו שאמרת. רבים רבים מיננו עדות לכל תקופה, ומתחת למעווה האדמה, שכה אהבנו, כולם נוטלים ידיים ברשת צפופה. קדשו את מה שעבורנו נפלנו, ואתם היו חיים. תודה לך, אלעד צדיקוב.
תודה רבה לכם.
ואם הזכרתי, תודה, בוקר טוב. חיזקת אותנו בצורה משמעותית ביותר. ואנחנו עכשיו גם באנו לצד השני גם לחזק ביום הזה. לפני כחודשיים כבר, כאשר החל כל גל המגפה של הקורונה, קיבלנו איזשהו מסרון על מגדלי פרחים ממושב פורט במשק 35. לא הכרנו, לא ידענו, לא שום דבר שם, שנתקעו עם מלאי גדול של פרחים, שהם אותו הכינו אז שיא הימים של החתונות בין פורים לפסח, עוד לפני ספירת העומר, כדי לנצל את הזמנים הללו, וכמובן להכין אותם לכל מיני בתי שמחות למיניהם, אולמות, ואז הגיעה מגפת של הקורונה, ואף אחד לא יכול לצאת, ואף אחד לא יכול לבוא, והחנויות נסגרו, והפרחים נשארו. אז איך עושים את הפעולה הנכונה הזאת, ומצליחים לשמח אנשים? אז יש כאלה שנסעו וקנו ושימחנו אותם בצורה כזאת, וגם לא מעט מן הפרחים הללו הגיעו גם לבתי אלמין בשבוע האחרון והונחו שם. עמוס חג'אג' ממושב פורט משק 35, בוקר טוב לך. עמוס?
כן, כן, אני איתך.
איך אתה משמח את האנשים עם פרחים, ואיך עושים את המעבר הזה מפרחים לבתי שמחות, לפתאום לפרחים לבתי אלמין?
קודם כל, ביום קשה כזה, אנחנו לבין עיתון למשפחות השקולות, ולבין עוד אוהב ונקווה שלא נדע עוד שכול, ויגיע השלום יוכל. תראה, אנחנו היינו במצב קטסטרופלי בעקבות הקורונה, שפשוט אין. היינו מספקים 30% לייצוא ו-70% לשוק המקומי. זה שוק המקומי מדברים על חנויות, על אולמות שמחות וכו' וכו'. ופתאום, בהפחה אחד, הכל נגדע. אין, נשארנו עם מלאי פרחים עצום. ושתבינו, משק פרחים זה לא מפעל תעשייה, זה כל מה יוצא פרחים, ואין, אפשר לעצור את זה ולהקפיא את העסק ולהמשיך הלאה. ואמרנו, החלטנו מה לעשות, לסגור את המשק ש-40-50 שנה אנחנו עובדים פה, משק של ההורים, יש לנו קשר רגשי מאוד חזק לאדמה, למושב, ואני רוצה שרק בשביל הידע הכלי שתבינו, שהיינו עד לפני 15-20 שנה, 92 משקים פעילים, היום נשארנו 6 משקים, אז אם המשקים האלה יורדים בכלל, כל המושב היה כמו, לא רוצה להגיד לך מה, דיכאון אחד גדול. אז החלטנו לעשות מעשה, פרסמנו בפייסבוק, שאנחנו מוכרים מכירה ישירה, 10 שקלים לזר פרחים, וברוך השם, ברוך השם, עם ישראל התגייס, ובאים, וקונים, ועוזרים לנו, ומפיצים את, את הפוסט, וברוך השם, אנחנו מצליחים להחזיק מעמד.
ואותם פרחים שתכננתם לפני חודשיים לשים אותם באולמות שמחות, עכשיו גם הלכו לבתי עלמין, ואתה רואה את החיבור הכל כך רגשי הזה דווקא ליום הזה. ספר לנו קצת על מושב פורט, בן פורט יוסף, מושב בשרון, קצת עליכם, מאיך הגעתם לגדל פרחים שזה...
קודם כל נתייחס לנקודה הקודמת שהעלית, נכון, שהלב דואב, אבל תמיד הפרחים סימלו גם עצב וגם שמחה, אין מה לעשות, זה דרך העולם כמו... המדינה שלנו שעוברת מהיום עקב למחר שמחה, זה דואלית שאין מה לעשות. המושב פורט זה מושב של עולים מלוב, מלוב באזור גריאן, אזור מדברי בלוב, וכשהעלו אותם, מי היו במעבר הפרדסיה, וב-1950 העלו אותם למושב פורט, זה לא כמו שאתה רואים, זה מושב, היה אוהלים, אני לא צריך לספר לכם איזו תקופה נורית הייתה, אבל רוב ה-91 משקים, רובם ככולם הגיעו מאזור אחד, וכמעט יש קשר למשפחה רחוקים או קרובים, ומי שנכנס שם לב, כל מה מתפלא, שיש שלושה שמות משפחה מאוד דומיננטיים, חג'אג', גואטה וחסן, כי רובם הגיעו משפחות, מאותן משפחות.
91 משפחות אתם כולכם במושב פורט ממקום אחד בלוב?
כן, מאזור אחד בלוב. מעניין,
ואיך הגעתם לפרחים פתאום?
וגידלנו בהתחלה, כשהגיעו ההורים שלנו, כמובן קיבלו פרה אחת וסוס אחת, כמו שהתחילו כולם, ואחרי זה עברנו ל-200, לשמות כשהתחיל הייצוא, התפוח הזה הישראלי, וכרגיל, עם ההצלחה שלנו, העולם התחיל לגדל במרוקו, בספרד, התפוז, שמות עם ידע ישראלי כמובן, ואז ראינו שאנחנו בפני שוקת שבורה, אז משרד החקלאות התחיל להכניס אותו לנושא של הציפורן, קיבלנו ציפורן, קיבלנו ציפורן לגדל, ומאז התחלנו מ-1973 ו-4 התחלנו לגדל ציפורן, עברנו לענף הפרחים, וזה בהתחלה היה פרנסה טובה מאוד, ברוך השם, ממש פרנסה טובה, ולאט לאט גם הספרדים למדו, וגם המרוקאים למדו, וגם המצרים למדו, ובקניה התחלנו לגדל את הציפורן, אז התחלנו לגוון, עברנו לגידול גרבה, שהוא גידול מאוד דומיננטי, הגידול לייצוא מספר אחת של ענף הפרחים, אחרי הוורדים, ולאט לאט גם זה, לאט לאט גם זה התחיל לגדל בפולין, בגרצות בגוש המזרחי, ואולי גם התחילו להגדיל את הייצור בחורף, ולאט לאט הייצור הזה נגדע. אז התחלנו לעבור לשיווק, שיווק רובו לשוק מקומי.
יפה, תגידי מה הפרח הכי אהוב על עמוס?
ציפורן, אני עדיין אולדמן.
אבל יש לכם...
על המושב שאני יכול לספר שזה מושב נפלא,
זה נכון.
מושב ברובו אנשים דתיים, ואתה יודע, פורט, בן פורט יוסף, זה נושק
לנחלת
יוסף, יוסף הצדיק, אז זה נקרא בן פורט יוסף.
זה בדיוק בשטח אפרים שם, בנחלה של יוסף. בהחלט אנחנו רוצים לעזור לפחות, אז מי שרוצה, הנה יש לכם דוגמה, לעסקים קטנים שנרומם אותם גם ביום הזה, וגם בתקופה הזאת.
כן, כולם מוזמנים, זה מושב פורט, זה לא רחוק, זה באזור המרכז, רחוב הוותיקים, משק 35, ויעיד המלאים שזה פרחים טריים וטובים, וכולם מוזמנים.
תתקבלו שם באהבה רבה, אין ספק שאנשים אוהבי אדם אתם. תודה, עמוס חג'אג'. תודה רבה. ואם הזכרנו עסקים קטנים, גם ביום הזה, ביום הזה של יום הזיכרון, דומני שהעזרה ההדדית, אותה ואהבת לרחה כמוך שאמרתי קודם לכן, מפרשת השבוע, עם הסתכלותו של רבי עקיבא בהיבט הזה של ואהבת לרחה כמוך, ואמירתו המאוד חדה של רבי עקיבא, זה כלל גדול בתורה, וגם אמירתו של בן עזאי, זה ספר תודות אדם, אז למען האדם, רוצים אנחנו לעזור לכל אחד ואחד, ומנחם פרידמן, בוקר טוב לך.
בוקר טוב.
אתם מקימים איגוד עסקים קטנים בבני ברק, שיאגד את כל העסקים מול העירייה והרשויות, בעקבות כמובן משבר הקורונה.
נכון, לאחר מאות פניות של בעלי עסקים, שלא חלילה חושבים שהעירייה מתנכלת, אלא שהרשויות פשוט לא יודעים מה הצרכים של העסקים, ומה המצוקה שאיתם הם מתמודדים לעומק, התאגדנו כ10 בעלי עסקים שמייצגים מגוון שלם של בעלי עסקים, החל ממסעדות ומכבסות וחנויות צעצועים וחנויות רחוב, והגענו לעירייה עם רשימה של כמה דרישות שבבקשה שיעזרו לנו, שיקשיבו לנו, שיקלו לנו, שנוכל להתרומם. האינטרס שלנו זה להתרומם, והאינטרס של העירייה שבעתיים זה שבעלי העסקים הקטנים והבינוניים יתרוממו גם הם, כי זה המנוע הצמיחה של המשק בסופו של דבר.
איך עושה העירייה, איך משתפת איתכם פעולה, איך אתם, מה נקודת ההתחלה שלכם?
הארגון הוקם לפני 3 ימים, באותו יום שישבנו ישיבה ראשונה, הגיע חבר המועצה יעקב שחריה, הוא ישב איתנו ישיבה, עוד במחורת הוא סידר לנו פגישה עם מנכ"ל העירייה, העירייה בו ביום הקימה צוות מקצועי של שתי אנשים שישבו איתנו שעתיים שלמות, רשמו את כל הפניות על דף, חלק מהדברים הם כבר העבירו מיידית להנחות, אם זה כמו עד היום אתה מוציא סחורה לרחוב, כדי שיוכלו לקנות בבני ברק, אתה מקבל דוח במקום. לא, נתנו לנו, בגלל שאנשים פחדים להיכנס לחנויות, נתנו הקלות, ארנונה נתנו באופן חד משמעי, הנחה לכל, ביטול תשלום לכל בעלי העסקים, נתנו עוד כמה דברים, יש עוד כמה דברים שהגשנו בקשה, כמובן שלא הכל ביום אחד, אבל העירייה תיבחן רק במעשים.
איך נראה היום רחוב רבי עקיבא, לא בשעה זאת, אני אומר בעוד שעתיים.
רחוב רבי עקיבא, היום ספציפי יום הזיכרון, אני מאמין שיהיה יותר רק מכל יום, אבל עדיין הוא לא יתרומם. בני ברק נצבעה בצבעים שחורים מאוד בגלל הקורונה, למעלה מ-50% סחורות שקונים בבני ברק, מהלקוחות שמגיעים לבני ברק הם מחוץ לעיר, למעלה מ-50% על פילוח כל הנתונים, ה-50% האלה בכלל משקשקים לבוא לבני ברק, אין חולק בכלל. אנחנו גם ביקשנו מהעירייה שעלו איזה קמפיין שיתאר את שמה של העיר קצת, כי בו הנתונים ירדו דרמטית,
נכון,
דרמטית,
אז... דרמטית. דיברתי על זה אתמול גם פה ברדיו, כן, נכון. המשמעת של אנשים הייתה מופלח, יש פה ושם, הנה, הבוקר הזה ראיתי את השלט הזה של... שמעתי בחדשות או באחת התוכניות, אבל תגידי, מתי זה יתחיל לפעול בצורה מעשית? מתי אותו בעל מרבסה או בעל עסק קטן שתשמישי קדושה יוכל לפתוח את חנותו ולדעת שהוא מתחיל לעבוד, מתחיל להתפרנס?
כבר היום פותחים את החנויות. אנחנו מאוד מקווים שיהיה איזשהו קמפיין שיותר תאיך ויחזיר בחזרת הלקוחות. מאמינים שזה יקרה מיד אחרי יום העצמאות. אבל כבר עכשיו נותנים, אמרנו בואו נוציא קצת סחורה לרחוב, נראה לציבור שהעיר התעוררה קצת, שיש שוק, שאפשר להתחיל לצאת, שאפשר להתחיל להתעורר, כמובן בשמירת מרחק והכל. אבל שוב, העירייה תיבחן במעשים, יש עוד כמה דברים קטנים, דוגמה, אגרת שילוט. היום משלמים על כל שלט בכניסה לחנות כמה אלפי שקלים בשנה. אין שום סיבה בעולם שחצי שנה שהחנויות בקושי פתוחות, ישלמו את האגרה הזאת.
טוב, אני מקווה שכל הדברים האלה אכן יעשו, באמת צריך לעזור לכל דבר ודבר, ואני מקווה שהדברים שלך יישמעו על אוזן קשובה בעיריית בני ברק ובשאר הרשויות ברחבי הארץ. מנחם פרידמן, תודה על היוזמה, בהחלט חשובה לעזור לאדם באשר הוא אדם. זאת כל מטרתנו, זאת כל עשייתנו.
תודה לכם.
אנחנו לבוקר הזה של יום הזיכרון תשפ"א, סיימנו את מהדורת הבוקר, שונה קצת. תודה לאסתי פלד, העורכת הראשית, לאבי גדלוביץ' המפיק והעורך כאן בפועל, מוטי קופר, אחראי על הביצוע הטכני, מכם הייתי קובי פינקלר. בוקר טוב.
מתפללים רפאנו השם, מאמינים לישועתך קיוויתי השם, מתמגנים ונשמרתם לנפשותיכם, חזקים מחוברים משדרים כל חי.
חדשות כל חי, השעה 9.
שלום רב, באולפן אריאל שרפר. ברחבי הארץ יערכו היום שיעורי תורה ואמירת תהילים באמצעות הטלפון ובבתים פרטיים לזכר חברי.